אני, אם כבר מדובר בתשלום, אז לידיעתו של יונה, אתה חייב לי כוס קפה.
אין בעיה. גם עם העוגה, אני מצרף לזה
עוגה. לא, תשוב, מה העוגה? אתה מכיר אותי מספיק שנים שהייתי בממדים אחרים לפני 20 שנה, אז לכן אני לא כל כך מתחשק לי לאכול עוגה, אבל הקפה באמת תמיד במקום. רגע, רק
בשמחה. זה עונג לי.
אוקיי, בסדר.
התור שלי.
אוקיי, אז צהריים טובים. אני מאוד, תמיד אוהב להשתתף לתרום ליוזמה המבורכת הזאת של ברוקדייל. כמה כללים, קודם כל, לידיעתכם, אני משדר את השיעור בו זמנית בפייסבוק לייב, קצת לתת יחסי ציבור לברוקדייל, ליונה או לרחלי. דבר ראשון, דבר שני, אלה שצופים בפייסבוק לייב, אני לא יכולתי להעלות את המקורות שכל אחד שמשתתף בזום יראה, אני, לידיעתכם, אני אעלה את המקורות כשההקלטה תעלה לאתר. אוקיי, אנחנו בשבת הקרובה, מרצה השם, אבל לא נראה לי שיהיו מניינים, לא מניינים רבים, לאור הולך להתרחש, אבל אנחנו בכל זאת נלמד ונקרא את פרשת שמות, ובפרק השלישי של פרשת שמות אנחנו קוראים על המפגש הראשון של משה רבנו, אדון הנביאים, עם הקדוש ברוך הוא, במפגש ליד הסנה. המפגש בעצמו הוא מכונן וזכה להמון המון התייחסויות מבחינת הפוסקים, המפרשנים, סליחה. אבל אני רוצה להתמקד בהיבט אחד ספציפי של השיחה שהתנהלה בין האלוהים לבין משה רבנו, בכל שקשור לנושא, לאיך שאנשים התייחסו למעשיו של משה רבנו. זאת אומרת, אנחנו לא ניכנס לשיחה בעצמה, זאת אומרת, לא נפרש את התורה פרופר, אלא אנחנו נעקוב על אחרי נושא אחד או שניים שעוזרים, יעזרו לנו לראות איך שדורות אחרים או דורות במהלך הדורות, אנשים התייחסו, ראו במעשיו של משה דבר שישפיע ישירות על חייהם. אז בואו נקרא את הפסוקים הרלוונטיים. משה רבנו, לא יודע מה, צ'רלטון הסטון, מי שלא נרצה, ראה שסנה בוער באש, והסנה איננו עוקל, וירא השם כיסר לראות, שמשה רבנו פנה מדרכו כדי לראות מה זה הסנה הזה שלא עוקל, ויקרא אליו אלוקים מתוך הסנה, ויאמר משה, משה, ויאמר הנני. ויאמר, אל תקרב הלום, של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא. ויאמר, אנוכי אלוקי אביך, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. ויסתר משה פניו, כי ירא מהביט אל האלוקים. את המילים שאני הבלעתי, באותן מילים אנחנו נתמקד. רק כבדרך אגב, כי אני תמיד אוהב לגלוש ולהעיר הערות שאינן מנושא ההרצאה. החזל, באותה סוגיה שאנחנו תכף נדון בה, שמו לב לשאלה ומשכו את תשומת ליבנו שכתוב פה, ויאמר, אנוכי אלוקי אביך, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ויעקב. הגמרא מספרת שהקדוש ברוך הוא לא רצה להבהיל את משה. הוא לא רצה באמת להתגלות אליו בצורה בומבסטית עם כל מיני אפקטים מיוחדים וקולי קולות וכולי, שמה באמת יברח, ולכן הוא התגלה אל משה בקולו של אמרם אביו. ולכן כשמשה נמשך להתקרב לסנה וחשב שהוא שומע את אבא שלו, אז אומר הקדוש ברוך הוא, אנוכי, אני אינני אביך, אנוכי אלוקי אביך, אלוקי אברהם, אלוקי יעקב. למה אני מציין את זה? בגלל שלאחרונה, מישהו גם מורה שלי, וגם היה גם מורה שלי, וגם עכשיו הוא קולגה, פרופסור דוב ספטימוס, איש הרווארד, גילה ש... שבה, להבדיל אלף הבדלות, שבה סיפור באגדה המוסלמית, איך שהמלאך גבריאל התגלה פעם ראשונה למוחמד, מספר את האגדה המוסלמית שמוחמד לא שמע את קולו של המלאך, אלא את קולו של חברו הכי טוב, שקראו לו אבו בקר, אבו בקר שאחר כך יהפוך להיות החליף הראשון. ואחר כך גילה גבריאל, שזה לא גבריאל, שזה לא אבו בקר, אלא זה מלאך השם, מלאך של אללה שנשלח אליו. אז ספטימוס, אני מקווה, הולך לפרסם את התגלית הזאת, כי זו או הוכחה כמה לקח מוחמד לא רק מהתורה, אלא גם מהתורה שבעל פה, בעיצוב האסלאם, וזה גם מלמד, מכיוון שהוא לא יכול היה ללמוד את הסיפור הזה ממקור אחר, אלא ממקור יהודי, אז זה מלמד אותנו גם שהשבטים היהודיים שהיו באזור מכה ומדינה, איפה שהסתובב מוחמד לפני ההתגלות הראשונה שלו, דווקא הייתה להם תשתית מסוימת של תורה שבעל פה, כי מדובר במדרש רזל שאומץ ועובד על ידיהם. אוקיי, סוף סוגריים, אנחנו עכשיו נגיע לעיקר. ויסתר משה פניו, כי ירא מהביט אל האלוקים. אוקיי, ואז הקדוש ברוך הוא נותן לו את המשימה, ואת ייעוד, ושליחות וכו'. הפסוק הזה מאוד מאוד הפריע, או מאוד הטריד את את חזל ואחר כך את המפרשים. מסיבה פשוטה, הם ראו סוג של ניגוד או סוג של קונטרסט מאוד מאוד משמעותי בין העובדה שבמפגש הראשון של משה רבינו עם הקדוש ברוך הוא מסתיר את פניו כי פוחד להביט על האלוקים, וכעבור 30 פרקים אחרי האפיזודה של העגל הזהב, אנחנו מוצאים משה אחר לגמרי, שדווקא לא מסתיר את פניו, אלא רוצה דווקא לראות כביכול את האלוקים. וככה כתוב בפרק ל"ג, ויאמר משה אל השם, ראה אתה אומר אליי, העל את העם הזה, ואתה לא הודעתני את אשר תשלח עמי, ואתה אמרת ידעתיך בשם, זאת אומרת, תהיה לנו זיקה אינטימית, וגם מצאת חן בעיניך, זאת אומרת, אני. ואתה, אמנם מצאתי חן בעיניך, הודיעני נא את רכך ועדיך עדך, אני רוצה להיות הכי קרוב, הכי אינטימי איתך, ככל שניתן. למען אמצא חן בעיניך? וראה כי עמך הגוי הזה. ויאמר, פניי אליך ובניחות אליו, ויאמר אליו, אם אין פניך הולכים, אל תעלנו מזה, ובמה יוודא איפה כי מצאתי חן בעיניך, אני ועמך, הלא בלכתך עמנו, ונפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה. ואז עונה השם למשה, שמשיב לבקשתו, ויאמר השם אל משה, גם את הדבר הזה שדיברת אעשה, כי מצאת חן בעיניי ואדעך בשם. אבל, אז, עוזר עוז משה ואומר, הריני נא את כבודך. ויאמר, אני אעביר כל טובי על פניך, וקראתי בשם השם לפניך, וחנותי את אשר אחון וריחמתי את אשר אחם. ויאמר, אבל, ויאמר, לא תוכל לראות את פניי, כי לא יראני האדם וחי. ויאמר השם, הנה מקום איתי, וניצבת על הצור. והיה בעבור כבודי, ושמתיך בנקרת הצור, וסקותי את כפי עליך עד עוברי, ואסירותי את כפי, וראית את אחוריי ופניי לא יראו. איך שלא נפרש את מהותה של ההתגלות השנייה הזאת, ברור שהוא מאוד, היחס של משה הוא שונה מאוד ממה שמצאנו במפגש הראשון. וחזל מהרו, להנגיד את השניים? יש פה שאלה. אגב, אם יש לכם שאלה, אתם מוזמנים, אוקיי, אתם מוזמנים ממש להיכנס ולשאול, כי אני, מכיוון שאני לא רואה את כולכם, מכיוון שאנחנו בשיתוף מסך, אם יש למישהו הערה, תיקון, אתם מוזמנים, בבקשה, תקפצו פנימה ואל תהססו. בכל מקרה, אז הם ראו ניגוד מסוים בולט, האמת היא, בין שני הקטעים. אז איך הגיבו לזה? אז רוב העולם מכיר את הדברים כפי שהם מופיעים בסוגיה קצרה במסכת ברכות. זה מסכת ברכות דף זיין עמד א'. תנא משמי דרבי יהושע בן קורחה. כך אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, כשהסתיר את פניו. סליחה, כשביקש, הודיעני את דרכיך, ואני רוצה לדעך, וכו'. כך אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, כשרציתי, לא רצית. עכשיו שאתה רוצה, אני אינה רוצה. ככה, פשוט כך. תשמע, אני רציתי להתגלות אליך בהר סיני, ליד הסנה, אתה לא רצית, אוקיי, אתה לא רוצה, אז אני רציתי, אתה לא רצית, עכשיו אתה רוצה, לא, לא מתאים לי. נראה שיש יותר, הרבה יותר מעבר לדברים. אגב, יש אגדה שמסתובבת, אני לא יודע אם היא אגדה נכונה או לא, שכשהציעו את הרבנות הראשית לישראל למורי ורבי הרב סולובייצ'יק זצ"ל ב-1960-61 נדמה לי, 60, אז כשהוא בסופו של דבר החליט שלא לקבל את התפקיד, הוא שלח מברקה בדיוק עם המילים האלו. זאת אומרת, כשאני רציתי, אתם לא רציתם. עכשיו אתם רוצים, אני לא רוצה. כי הרי הוא היה מועמד לרבנות תל אביב ב-1965, ולא נבחר. מי שנבחר זה היה רב אמיר, זכרונו לברכה. בכל מקרה, אז ככה מגיב לדברים רבי יהושע בן קורחה. ופליגה דרבי שמוע בנחמני, אמר רבי יונתן. דאמר רבי שמוע בנחמני, אמר רבי יונתן, בשכר שלוש זכה לשלוש. בשכר ויסתר משה פניו, זכה לקלסתר פנים. בשכר כי ירא, זכה ויראו מגשת אליו. בשכר מהבית, זכה לתמונת השם יביט. אנחנו לא יודעים בדיוק במה מדובר, אבל לפחות לפי הצורה המקוצרת המופיעה בבבלי, אנחנו רואים שרבי יונתן בעצם אומר, לא, משה רבנו היה התנהג כמו שצריך, ודווקא קיבל שכר על זה שלא הביט כלפי לתוך הסנה והסתיר את פניו. אגב, שימו לב, רבי יונתן בעצמו איננו מחבר בין הסיפור בפרק ג', בין ההתגלות וראיתי את אחריי וכולי, הוא סתם מוצא איזה שלוש נקודות שכר שקיבל משה בגין נקרא לזה אולי הענבה שלו. אבל מאחורי הטקסט הקצר הזה בבבלי יש הרבה יותר, ונוכל באמת להבין יותר לעומק על מה התווכחו שניים האלה, רבי יהושע בן קורחה ורבי יונתן, מהגרסה המוחבת או היכול להיות המקורית בשמות רבה. אוקיי? אז פה תשארו איתי, אוקיי? ויסתר משה פניו. רבי יהושע בן קורחה אמר, וזה מופיע בכל הידי הנוסח, בכל המדרשים, וכנראה שזוהי האמירה במלואה, רבי יהושע בן קורחה אמר, לא עשה משה יפה שהסתיר פניו, שאילולי שהסתיר פניו, היה מגלה לו הקדוש ברוך הוא מה למעלה, מה למטה, מה שהיה ומה שעתיד להיות. ובאחרונה ביקש לראות, שנאמר, הרי נינה את כבודיך, אמר הקדוש ברוך הוא, כשביקשתי, לא ביקשת, עכשיו שביקשת, אני איני מבקש. Okay. מה בעצם הוסיף לנו הקטע הזה? אז בוא נתחיל עם בעל הממרא, מי שאמר את הדברים. רבי יהושע בן קורחה, מי זה רבי יהושע בן קורחה? זאת הרצאה, אז אני אמור גם לשאול שאלות מהמשתתפים. מי זה רבי יהושע בן קורחה? מי האבא שלו?
תנאים.
הוא היה תנא, יפה. מי זה אבא שלו? לפי המסורת. רבי עקיבא. רבי עקיבא היה קרח. אני מצב שאני די מזדהה איתו. רבי עקיבא היה קרח, רבי יהושע בן קורחה, בן של רבי עקיבא. או. אם כן, אז אם זה הבן של רבי עקיבא, מן הסתם אנחנו יכולים להניח לרגע, שרבי עקיבא היה מעוניין ב... רבי עקיבא היה מעוניין בדברים כמו... סליחה, רבי שומר כוחה היה מעוניין בדברים כמו אבא שלו, ואחד מהדברים שעניין את אבא שלו והעסיק את אבא שלו המון, היה תורת הסוד. תורת הסוד העסיק אותו, עד כדי כך שהוא ערך ספקולציות תיאוסופיות, והיו לו ניסה להתעלות ולהיכנס להיכלות בשמיים. הרבה מה, כמה מהטקסטים המרכזיים ביותר של ספרות ההיכלות, אותה שיטה מיסטית שהייתה פופולרית בין חז"ל וגם אחר כך, הטקסטים האלה מזוהים עם רבי עקיבא, כי הוא לא כתב אותם, אבל הקטע הוא שברבי עקיבא בעצמו יש מסורת שהבן אדם היה מורה בתורת הסוד, ובמפגשים, בניסיון להיפגש לפרדס, הרי זה הפרדס, הארבעה שנכנסו לפרדס, הפרדס זה סוג של תורת סוד מיסטית, שם נפגשים עם כוחות עליונים, וכפי שמסופר בתלמוד במסכת החגיגה, אז ארבע נכנסו לפרדס, ומה קרה שם? בן עזאי הציץ ו... בן עזאי הציץ ומת, ובן זומא הציץ ונפגע, ואלישע בן אבויה נהיה אפיקורס, ורק רבי עקיבא נכנס ויצא בשלום. אבל בתוך המקורות של יהודי המרכבה, של תורת ההיכלות המיסטית הזאת, אנחנו מוצאים ש... אחד מהדברים שהתורה הזאת מתעסקת בו, היא, סליחה, הוא מעלה, 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 מטה, מעלה לפנים, מעלה אחור. הגמרא אומרת, אל תשאלו את הדברים האלה. אבל כנראה שאנשים היו באמת שואלים את הדברים האלה, כחלק מהספקולציות המיסטיות. אז הנה, בן אדם ש... אז לכן בא רבי יהושע בן קורחה, ואומר, הוא קורא את הטקסט הזה, ואומר, משה רבנו, מה עשית? אנחנו הרי, זה כל מה שאנחנו רוצים. אנחנו כל כך הרבה רוצים את המפגש הזה, ואת כל הידע האזוטרי הזה, ואם אתה היית רק מוריד את הידיים מהפנים, אתה היית באמת יודע, והיו מגלים לך את הכל, אתה איזה פספוס. בגלל שלכל אדם יש הזדמנות אחת לדבר הזה, ואתה באמת פישלת. זה דברים קשים לומר על משה רבנו, אבל עד כדי כך אנחנו שומעים פה מהטקסט הזה שני דברים. את התסכול שלו מהמעשה של משה רבנו, מצד שני אחד, מצד שני את ההנחה שמשה היה צריך, והבן אדם צריך להתעסק בנסתרות. כאילו מובלע מאחורי הדברים, אבל הוא מוגבל. אם היה ניתן באמת להיכנס לכל הדברים, הוא בהחלט היה צריך להיכנס. אז אם כן, יש לנו דוגמה, לבן אדם בעל שטנץ מסוים בנושא הספקולציות תיאולוגיות לגבי מהותו של האלוהים, והתגובה שלו איך שהוא מגיב ורואה את הטקסט הזה. אם כן, אז בואו, זה צד אחד. צד שני, אם אתה ניגש לטקסט המקראי מתוך הנחת יסוד או הנחות יסוד אחרות, אתה תסיק מסקנות אחרות, ואתה תאריך בצורה אחרת, או תפרש בצורה אחרת את ה, את ה, את ה, את המפגש בהר סיני כעבור איזה, לא יודע, 3 שנים, 4 שנים. מה כתוב? ואמר רבי יהושע בסכנין, אוקיי? יושב בסכנין, הם מכניסים את, זה כאילו במאמר מוסגר, מאמר מוסגר בגלל שהוא לא זורם, אמר רבי יושב בסכנין בשם רבי לוי, אף פי כן הרה לו, הוא הרה לו. זאת אומרת, למרות שמשה רבנו הסתיר את פניו, הוא קיבל שכר על זה, ופה אנחנו, יש איזה הקשר למה שרצינו, ראינו בגמרא, בשכר ויסתר פניו, משה פניו, אז הקדוש ברוך הוא דיבר אליו פנים על פנים, ובשכר כי ירא מהביט על האלוקים, ובני ישראל יראו או פחדו מלגשת אליו, ובשכר מהביט על השם, שהוא תמונת השם יביט, זאת אומרת, הוא ראה את השם מרחוק, זאת אומרת, למרות שהוא, בגלל שהוא צמצם את עצמו, בגלל שהוא, הוא לא הלך עם כל הכוח קדימה, אז קיבל ככה, לא יודע מה, מתנות פיצוי. אוקיי, נשים את הסיפור הזה בצד, כי התשובה לרבי יהושע בן קורחה היא מצד רבי הושעיה רבה, זאת אומרת, כמה דורות אחר כך, שמגיב לרבי יהושע בן קורחה ואומר, יפה עשה שסתיר פניו, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני באתי להראות לך פנים, וחלקת לי כבוד וסתרת פניך. חייך שאתה עתיד להיות אצלי בהר 40 יום ו-40 לילה, לא לאכול ולא לשתות, ואתה עתיד ליהנות מזי בשכינה, שנאמר, ומשה לא ידע כי קרן אור פניו, אבל נדב ואביהו פרעו ראשיהם, וזנו עיניהם מזיו השכינה שנאמר, ולהצילי בן יוסף וכו' וכו'. מה אומר רבי שעי רבא? בן אדם אסור לו לשאוף להתקרב יותר מדי, ולהבין יותר מדי, ולראות יותר מדי, ולערוך בספקולציות יותר מדי. האלוהים יפצה אותו בזה שהוא התנהג ככה, והוא ירגיש, לא יודע, כלי שני, כלי שלישי, את נוכחות הקל, אבל עקרונית, בן אדם חייב להכיר במגבלותיו, ולא להסתער קדימה, להיות לגמרי פסיבי, ורק לתת את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה לחשוף, שיקבל. אבל אין מצווה, להפך, יש מצווה לסגת, ולא להתעסק בדברים הנשגבים ממך, בדברים שאתה לא בכלל לא תבין, אלא לחכות למה שבאמת תקבל. אם כן, שימו לב, אם כן, זאת אומרת שהשילוב הזה, או הצלבת שני המקורות האלה, דהיינו הסיפור הסנה, והסיפור של 13 מידות בהתגלות אחרי בעקבות מעשה העגל, שני הסיפורים האלה הפכו להיות אבן בוחן ליחס של הפרש, קודם כל ליחסם של כמה מבין חזל, וגם לפרשנים אחר כך, לעצם השאלה, האם יש מקום, האם ראוי להתעסק בנסתרות? רבי יהושע בן קורח אומר, עם כל הכוח אתה חייב, ורבי שי רבא, אפשר לפרש דבריו שיש מצב, אבל צריך להיות פסיבי, או שאסור ליזום שום דבר, אם תקבל מתנה, אז על הכיפק, ולא, לא. אוקיי. אז אנחנו, אז אוקיי. אלה שני הצדדים, או שניים וחצי, אלה שני הצדדים של הסיפור, ואני רוצה להראות לכם שכעבור זמן, אנשים שבאו מכל מיני כיוונים, ככה התמודדו, ככה התייחסו ליחס שבין שני הקטעים האלה. אני רוצה להתחיל עם איש קבלה. כי אנחנו את רוב הזמן נתעסק באנשי פילוסופיה, אז אני רוצה לתת קצת כבוד לאנשי קבלה. מדובר פה בדרשה של רבי יהושע אבן שואיב, מפרשת כי תישא. רבי יהושע אבן שואיב היה איש קבלה, דרשן דגול, מפורסם, אני לא יודע אם אתם מכירים, פרופסור קרמי הורוביץ, שהיה דיקן שנים רבות של טורו קולג' בארץ, ואחר כך היה הנשיא של גבעת וושינגטון, הוא כתב את הדוקטורט שלו על אבן שואיב, ספר שמאוד מאוד, ממש מצוין, שבו הוא מראה שאבן שואיב בין היתר, היה בן אדם שהפיץ את הקבלה של הרמב"ן בציבור בספרד, הוא חי בתחילת המאה ה-15. שימו לב איך שאנשי קבלה, עקרונית, הם רוצים התעלות רוחנית ככל שניתן. החוויה המרכזית של הקבלה, ולאמת היא זה לא משנה, יש הבדל דק ביניהם, זאת אומרת, השיטת תורת ההיכלות שאני הזכרתי, שהייתה פופולרית בין חז"ל ואחר כך בין חסידי אשכנז בימי הביניים, השיא שאליו שאפו יורדי המרכבה, כפי שנקראים, השיא היה לטפס למעלה בכל הרקיעים, באמת לעלות, לעבור את כל הרקיעים, והגיע לראות את המרכבה של הקדוש ברוך הוא כביכול, ומרחוק להתפעל ממנה, ולהרגיש קרבה והשראה. בעולם הקבלה המאוחרת, זאת של הזוהר וכל מה שבא בעקבותיו של הזוהר, זה קצת יותר אינטימי, הבן אדם אמור לשאוף לדבקות. דבקות היא להגיע כמה שאפשר, הכי קרוב שאפשר בלי, נאמר לי, שרף. אז השאלה היא, אם זאת החוויה המרכזית, אז אני הייתי מצפה מאיש קבלה לומר משהו לפי הסגנון של רבי יהושע בן כוח, נכון? זה הדחף הפנימי של עולמו הרוחני של הבן אדם. שאם הוא היה משה רבנו, הוא לא היה מוריד את הידיים. אז אומר אבן שויב, בדרשה לפרשת כי תישא דווקא, המעלה האחת, הוא מדבר על פעם של המעלות השונות שזכה בהן משה רבנו, המעלה האחת, קירון פניו, שזכה לו מאותו האור העליון, דכתיב ונהורה עם מישרי, שהייתה האור שעם משה רבנו היה מותר, ואפילו מלאכי השרת לא זכו לו. כי מתחיל הכתיב ויסתר פושע פניו, ובזה המעלה אמר, ראו אתה אומר, ראי, אתה אומר אליי העל אדם הזה, כי זכה למעלה מן המלאך, כי אתה כשאמר לו ובשלחתיך לפני המלאך, לא רצה לקבל. וזהו שאמר רבי איבי בסנהדרין, אפילו בפרוונקה לא קבלינו, נעזוב את זה, וזהו שאמר לי יהושע ביריחו, אתה באתי, אני הוא שדחה אותי משה רבך, כמה שהעריך הרמב"ן בפירושו. מה בעצם הוא אומר פה? הוא אומר שמשה רבנו, מצד אחד עשה טוב כי הסתיר את פניו, אבל בגין כך הוא זכה למעלה בשמיים הרבה יותר גבוהה מאשר המעלה השמורה למלאך. אז אם כן, אז מה בעצם הוא רוצה לומר לנו פה? פה מתגלה מתח מסוים בתוך נשמתו של המקובל. מה זאת אומרת? הרי מצד אחד הוא רוצה להתקרב כמה שאפשר. ולכן הוא רואה בעין טובה את העובדה שמשה היה למעלה מעלה מלאכים. זאת אומרת, הוא היה הכי קרוב שאפשר. אבל בהתגלות שלמה הוא לא זכה. למה הוא לא זכה? בגלל שלא מתאים לבן אדם להתקרב עד כדי כך. וטוב שכך. ולאור זאת, אנחנו כבר יכולים לעמוד על מתח בסיסי.
כן.
כן, כן, גם
אוקיי. פרופסור רולף, שמענו את הדברים האחרונים שלך קצת קטועים, כנראה שזה היה ללא קליטה.
אוקיי, אז אני...
תודה.
אתם עוקבים אחריי אבל? אוקיי. אתם רואים?
לא.
אוקיי. אז בעצם מתגלה פה בדבריו של אבן שויב מתח שלא מצאנו למשל אצל רבי יהושע בן כוחא. אם זה תלוי ברבי יהושע בן כוחא, אני רוצה את המקסימום, וחבל שמשה רבנו כיסה את פניו, וכנראה שהייתה אסכולה שלמה שהסכימה איתו. אבן שויב הוא יותר זהיר. הוא מצד אחד אומר שעקרונית זה לא נורא. שבן אדם יהיה עד כדי כך קרוב לקדוש ברוך הוא שיהיה למעלה ממעמד המלאך, מעלה שהוא יזכה בה כתוצאה מיוזמתו, מהמצב הקבליים. מצד שני צריך להיזהר, בגלל שבן אדם חייב להכיר את מקומו. יש גבול למה שהוא יכול לשאוף, מה שלא מצאנו אצל רבי יהושע בן כורחה. והמתח הזה, בין הדחף הפנימי לגלות ככל שניתן את האלוהים, ואת סודותיו, ואת נוכחותו, ולהכניס לראש ולנשמה את מיטב האלוקות, נמצאת במתח במגבלותיו של האדם. אנחנו את הדברים האלה נראה בצורה הרבה יותר ברורה כשנעבור לפילוסופים. אנחנו נדלג פה על המרשה, אולי נחזור אליו. הרמב״ם, עבור הרמב״ם לא הייתה שאלה שבן אדם חייב לחקור ולהגיע ככל שניתן, להתקרב ולקבל את מלוא מה שהבן אדם יכול לקבל מאלוהים. הוא אפילו ככה מגדיר את המצווה הראשונה בתורה. ככה הוא פותח את המשנה תורה. יסוד היסודות ועמוד החוכמות, לידע שיש שם מצוי ראשון, והוא ממציא כל נמצא, וכל הנמצאים משמיים וארץ, ומה שביניהם לא נמצאו, אלא מאמיתת הימצאו. המילים המופיעות באדום הן המילות המפתח, שהכל מתחיל מחובה לידע שיש שם מצוי ראשון. זוהי איננה מצוות אמונה. סביר מאוד להניח שהרמב״ם לא חשב שיש מצווה, שאפשר בכלל לצוות על אמונה. אי אפשר לצוות על רגשות. אתה מאמין, אתה יכול לטפח אמונה, אתה יכול לפתח אמונה. אומנם נכון, כתוב לפי גרסת ספר המצוות שנמצא בידינו, המצווה הראשונה ברמב״ם, היא שציוונו בהאמנת האלוקות, אבל מדובר בתרגום לא מוצלח. הערבית, את הערבית יותר מתאים לפרש שציוונו בידיעת האלוקות. מה זאת ידיעת האלוקות? זוהי חקירת האלוקות, ובתוך חקירה ועיון השכלי, כדי להבין ולדעת, שזה הרבה יותר אינטימי והרבה יותר עוצמתי, מאשר סתם אמונה. עבור הרמב״ם, האמונה התמינה, השבוע ציינו את היום השנה שלו, היינו צריכים באמת להכין הר הקדוש, להרים כוסית לזכרו. בכל מקרה, אז יש חובה דתית הראשונה, לידע את הלאום, זאת אומרת, לשאוף, למה שמשה רבנו לא עשה. אז אם כן, אז ההתנהגות של משה קצת לא פשוטה לחלקל לאור מה שאומר, למה משה היה הרי, לפי הרמב״ם, משה רבנו היה אבי, לא רק אבי הנביאים, לא רק הרבן של ישראל בענייני הלכה, הוא גם היה פילוסוף מהמדרגה הראשונה. הפרסום מרד הראשונה, אז כמלסתם, הוא ידע שצריך לחקור ולדעת את האלוהים, ולחבר את השכל של האדם לשכל לאלוהים. אז איך אפשר להבין את המעשה הזה של אדון הפילוסופים ואדון הנביאים, מי שלפי המסורת היהודית דווקא לימד פילוסופיה לאפלטון, אוקיי, אני יודע שמבחינת הזמנים זה לא מסתדר, אבל זה לא העניין. אוקיי, אז איך זה הולך ביחד? היה צריך להתמודד עם זה. אז אומר הרמב״ם בחלק הראשון של פורי הדבוכים, כאשר החל ראש הפילוסופים, מדבר פה כנראה, מדובר כנראה באריסטו, לחקור ולעשות מופתים, לא מופתים, לא מויפסים, זאת אומרת, לא הולכים לאיזה רד ועושים ניסים, מופתים זאת הוכחות שכלתניות, בעניינים עמוקים מאוד, אמר מתנצל, דבר זה עניינו, שאין ראוי למעיין בספריו, שיחסוהו במה שיחקר עליו לעזות. יש אנשים שלא מבינים את אריסטו, ואומרים שם כל מיני שטויות. או היותו משתבח ומתפאר ואורס לדבר במה שאין ידיעה לו בה. מה הכוונה? הכוונה היא שאנשים חייבים להיות צנועים. לפתח אצלה, כל אחד ואחד שיפתח אצלו ענווה אינטלקטואלית, ולא להזדרז להגיע למסקנות חפוזות, ולא לדחות רעיונות במחייד כי לא נראים לך, אלא בכובד ראש ובצורה מסודרת לחקור כל היבט והיבט של האלוקות, של ההתנהגות של הקדוש ברוך הוא בעולם, מהותו, תאריו, כל הכינויו, כל הדברים האלה, בלי שלא בחיפזון. ת, תדלגו לאדום, כי צריך לאדם שלא יהרס לזה העניין העצום והנכבד, אל תזדרז. שימוש במילה יהרוס, אנחנו עוד נראה אותו, את המילה הזאת יותר מאוחר בהקשר קשור, שאסור להזדרז, אסור להיחפז, אסור בצורה רדודה וחצי מבושלת לייחס רעיונות או לייחס אמונות או להגדיר את האלוהים בצורה כזו או אחרת, או לדחות רעיונות. העצום והנכבד מתחילת המחשבה. בלתי שירגיל עצמו בחוכמות ובדיות. קודם הוא צריך את כל, הוא צריך ללמוד את כל החוכמות המקדימות, ואת כל המדעים, ואם לא יודעים את המדעים, אפשר להיות יהודי טוב, אתה צריך לדעת מתמטיקה, וכימיה, ופיזיקה, ומטאפיזיקה, ורפואה, וכל הדברים שבלימודי לימודי הליבה. ועל זה נאמר, ויסתר משה פניו, כי ירבה מהביט אל אלוקים. מחובר למה שאורה עליו הנראה, מפחדו להסתכל באור הנראה, לא שהשם ישיגו בעיניים. הכוונה היא, מדובר במשל, זה לא היה עניין לחוות את זיו השכינה, כפי שאנחנו דווקא רואים שככה התייחסו לזה חזל, אלא מדובר במשל, הוא הסתיר את פניו, כי לא חשב שהוא עבר את כל ההכשרות, לעצם ההתעלות האינטלקטואלית, לא להתאחד, אבל להתעלות עד כדי הבנת הבורא בצורה המרבית. והשפיע עליו הכל יתעלה מטובו מה שחייב לו, רק אחרי שעשה את העבודה, אז הוא תמונת השם יביט, הוא זכה להגיע למעלה. זאת אומרת, משה רבנו היה בטירון לנבואה, היה בתחילת דרכו. מה שהוא עשה זה בסדר, אבל לא בגלל שאסור להסתכל. לא בגלל שהוא כאילו מצטנע. אלא בגלל שאסור לו להיכנס לתחומים האלה. הוא הבין שהוא בעצמו כרגע לא היה מוכן, ולכן הסתיר את פניו, וזה בכלל לא סותר את העובדה שהמצווה הראשונה והגדולה ביותר היא לדעת את האלוהים בצורה אינטלקטואלית, ולחקור ולהגות ולעיין בדרכיו ובמהותו ככל שניתן, ואחר כך, אם אתה תעשה כמו שצריך, אז הוא תמונת השם יביט. זאת אומרת, אין ניגוד בכלל, לפי הרמב״ם, בין פרק ג' לבין פרק למה ג'. זה היה תחילת דרכו, זה היה יותר מוחר. והוא רואה, ובמקומות אחרים הרמב״ם מפרש את פרק לגמי דמיר, הנה כמה גדול הוא הגיע, וזה שקרן אור פניו, זו הוכחה לעובדה שאת מה שהוא סירב לקבל, הוא לא חשב שהוא מוכן לקבל, בפרק לגמי, הוא כן קיבל לבסוף. אז מה הפחד? מהו השיקול? מהו החשש? החשש הוא שאנשים ייכנסו לעסק, הרי מדובר בחובה, אסור לבן אדם באמת תמיד לחסות את פניו מפחד, אבל אסור לעשות את זה מוקדם מדי. וזה המתח הזה שכבר ראינו אותו רמוז, דעתי, אצל חזל, החשש הזה, שהבן אדם שאיננו מוכן, יזדרז או יקדים להגיע לפני שהוא מוכן, הפחד הזה בעצם הסכנה הגדולה מכל בן אדם שיתעסק בהגות. אוקיי? עכשיו, איך אנחנו יכולים למנוע, איך אנחנו יכולים למנוע את ה... איך נאמר? איך נוכל למנוע את ה... שבן אדם יסתכל איפה שהוא אסור לא יסתכל? שימו לב, תחשבו לרגע על רבי עקיבא. הוא הציץ ונפגע, הציץ ומת, קיצץ בנטיות, רק רבי עקיבא נכנס ויצא בשלום, אז מהי הדרך להשיג את הדבר הזה? וככה הוא גם רואה במשה רבנו, לפחות במשתמע. לזה הוא מתייחס הרמב״ם בפרק השני, מיד אחר הקביעה שחד משמעית שצריך להתקרב, ובשלב מסוים צריך להוריד את הידיים מהפנים, אומר הרמב״ם בתחילת פרק שני, הוא אומר ככה, הכל הנכבד והנורא הזה, מצווה לאהבו וליראה אותו, שנאמר ואהבת את השם אלוקיך, ונאמר את השם אלוקיך תירא. הרמב״ם כאן עושה מהלך מאוד מאוד מקורי. לרוב, כשאנחנו מדברים על העבודה מהירה ועבודה מאהבה, או מצוות אהבת השם, מצוות יראת השם, לרוב אנחנו מתייחסים למצוות האלו כמדורגות. זאת אומרת, בן אדם שעובד את השם מהירה, הוא אוקיי, הוא מאמין באלוקים ומקיים מצוות, אבל הוא לא עובר עבירות, כי הוא מפחד שיקבל סתירת לחי. הוא מקבל שיענישו אותו. הוא מפחד שיענישו אותו. אוקיי. וכל בעלי המוסר אומרים חד משמעית שזוהי דרגה, אוקיי, זו מדרגה, אבל זאת לא בדיוק המדרגה הכי טובה. רק ילד, בן אדם אינפנטילי, הוא, אוקיי, למה הוא לא עושה מה שאבא ואמא אמרו לו לא לעשות? הוא לא עושה את זה, בגלל שהוא לא רוצה לקבל עונש. יותר גבוה, יותר חשוב מהסיפור הזה, הוא עבודה מאהבה. כי אוהבים את השם, וגם שמה, בספרות המוסר הקלאסית, העבודה מאהבה מחולקת לשתי דרגות, או שני דרגים. דרג אחד, אהבת השכר, אני לא מפחד מעונש, אבל אני רוצה, העולם הבא, אני רוצה שאלוהים ייטיב איתי, ויעשה ככה שאני אקבל שכר, שאני אקבל העלאה במשכורת, או מה שלא יהיה. גם זו לא בדיוק הדרך, והאמת היא שעבודה מאהבה זה אהבה תורה לשמה, מצוות לשמה, כי רוצים לעשות מה שהאלוקים אמר. הרמב"ם, אבל מדובר בשלושה דרגים, או בשני שלבים כשהעליון מחולק לשניים. הרמב"ם עשה פה מהלך מאוד 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 מקורי, ואמר לא, אהבה ויראה זה שני צדדים של אותו מטבע. הכל הנכבד והנורא הזה, והיח היא הדרך לאהבתו ויראתו, בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים, ויראה מהם חוכמתו שאין לה ערך ולא קץ, מיד הוא אוהב, משבח ומפאר, ומתווה תאווה גדולה לידע השם הגדול. זאת אומרת, אתה מסתכל ביקום, ואתה רוצה לדעת את מי שיצר את הכל, הוא רוצה כפי שהמדרש מדבר, מייחס את הדברים לאברהם אבינו, הוא רוצה להכיר את בעל הבירה, את בעל הארמון. והוא מתאווה, מדובר בזה, זה תשוקתי הסיפור הזה, אני רוצה להתקרב כמה שיותר לאלוקים שברא את העולם הכל כך יפה הזה. וזאת אומרת שהמצווה הראשונה, לידעת השם, היא לא רק מצווה שמוטלת האדם מבחוץ, היא אמורה לבטא עבור הבן אדם הדתי שאיפה טבעית, כמעט אוטומטית. כמו שאמר דוד, סמן נפשי לאלוקים לקלחי. אוקיי, זה מצד אחד. זאת אהבה. וכשמחשב בדברים האלו עצמן, מיד הוא נרתע לאחוריו, ויפחד ויודע שהוא בריאה קטנה שפלה אפלה, עומדת בדעת קלה מעוטה לפני תמים דיות. אבל הבן אדם מבין, בשלב די מקדים, שהוא מוגבל. הוא לא יכול לגשת. והוא חייב להכיר במגבלותיו האינטלקטואליות, ושהוא לעולם לא יגיע לשם, אז לכן הוא נסוג. אבל הוא לא יכול להיפטר מזה, לכן הוא צריך להתקדם. וכל החיים זה סוג של מטוטלת בין אהבה ליראה. היראה היא בעצם הברקסים, היא בבלמים שמונים מהאדם לטפס לאן שהוא לא שייך, והוא לא יכול להגיע. אם אתם רוצים שהבן אדם חייב תמיד להיות מוכן לחסות את פניו כמו משה רבנו, ואנחנו תכף נראה שאני לא סתם עושה דרשנות פה ומחבר בין הדברים, בקטע אחר של הרמב״ם נראה שזה בדיוק לזה הוא התכוון. אוקיי. אנחנו נדלג לרגע, אני מקווה שנגיע, כן, אנחנו נדלג לרגע על דברי הנציב. הדינמיקה הזאת של קרבה והבנת האלוהים בידיעת האלוהים כהגדרת ההיחשפות לאור שלו, אם אתם רוצים, הדברים באים לידי ביטוי מאוד, מאוד יפה, דווקא יישומי, במחלוקת הקיימת סביב שאלת, סביב שאלת תמי המצוות. כי מה זה הסיפור של תמי המצוות? סיפור של תמי המצוות היא בעצם השאלה היא ככה. האם יש, האם כשהבורא, כשהתורה מצווה, כשהאלוהים מצווה, נותן מצוות, האם יש לדברים האלה טעם? ואם יש להם טעם, מה, האם הטעם הזה הוא נגיש לנו? והאם יש לנו, האם יש מצב, אם יש מקום, לנו לחקור. ובמישור במישור המצוות, הוא התחום המקביל לניסיון תיאולוגי, רוחני, אינטלקטואלי, או אם אתה מקובל, החווייתי, האקסטטי, של התקרבות לאלוהים. כי בסופו של דבר, אם אני חוקר למה, או אם אני יכול, לא יכול לחקור, למה, למה האלוהים בחר במשהו, או בחר לצוות משהו, אז אני בעצם רוצה להיכנס לראשו, כביכול. איך אמר פעם, הוא היה אתאיסט מושבע וגם שונא ישראל עם קבלות, אבל עכשיו איך קוראים לו? הפיזיקאי הזה, נו, זה היה אמור שהיה סבל מניוון שרירים. הוקינגס. סטיבן הוקינגס, בסוף הספר הראשון שלו, שמבוא לתורת הזמן, הוא אומר שאם אנחנו נוכל לפנח כמה משוואות, אז נדע את ראשו או את מוחו של של הבורא. אז מה זה משנה אם אני יודע את ראשו של הבורא, או למה הוא עשה דבר, בגלל שהוא אחד יחיד מיוחד מגובש. אז אני רוצה, אם כן, בזמן שנשאר, לעבור מהשאלה של התקרבות וספקולציות וניסיון להתקרב רוחנית, אינטלקטואל לבורא ואיך שזה, ולמטוטלת שבין פרק ל"ג לפרק ג', משם ולראות את היישום של הדינמיקה הזאת במסגרת הדברים של תורה של טעמי המצוות, בגלל שיש, כפי שתכף תראו, יש קשר הדוק בין הדברים. אז אוקיי, יש שני מקורות עיקריים אצל חזל בנושא טעמי המצוות. המקור הראשון נמצא במסכת ברכות, כשהמשנה קובעת, זה עוד לפני שנקבע, איך אומרים, נו, נוסח התפילה הקבוע, ואנשים היו, כשהיו מבקשים משליחי ציבור לרדת לפני התיבה ולעלות ולהעביר חזרת השעץ, הם היו צריכים להצמד למסגרת הקבועה, והם היו מאלתרים. אחת מהסיבות שבאמת נקבע נוסח התפילה, זה בגלל שלא כל אחד יכול היה לעשות את זה. האמת היא, זו חצי צרה. האמת שבארץ לפחות, במאות ה... לא יודע, שביעית, שמינית, שישית, שביעית, אפילו השמינית קצת, לא, אפילו התשיעית, סליחה, אני טועה. לא רק שציפו מהחזן שהוא יאלתר את נוסח הברכות או את נוסח התפילה הבסיסי, היה מצב שהיו מצפים מאנשים שירדו לפני התיבה גם לפיית. אבל לפיית, ככה לאלתר לפיית ולהשמיע יצירות, וזה היה עסק לא קטן, אז מי שלא נכן בחוש ספרותי, אז שיודע כל בוקר שקבעו את נוסח, קבעו נוסח תפילה קבוע, כדי שלא לא צריך לעשות את זה בכל מקרה. האומר, אבל אם אתה במסגרת התפילה, אתה מכניס, משחיל לתוך דבריך, על כאן סיפור יגיעו רחמך, ועל הטוב יסרחר שמך, שאני משבח לאלוהים שבאמת עד כדי כך עשה לה ברורים שהוא נתן את מצוות שילוח הקן, שתשלח את האם ולא תיקח אם על הבנים, אבל הטוב יזכר שמך, או שאומר מודים מודים, פעמיים, משתקים אותו. זאת אומרת, מעשים אותו, והאמת היא מחליפים אותו, מחפשים איזה מושך אחר. מה רע? מה רע בניסוחים המאוד ליריים והשירתי שיריים האלה? אומרת הגמרא, קודם כל, מודים אסור, בגלל שהייתה תקופה שבאמת היו הרבה אנשים שנטו אחרי הדואליזם, שכאילו יש שני אלים, אחד טוב ואחד רע, זה בשפת הנוסטיסיזם והנוסטיקה, וגם בבבל בעקבות הדת הזורסטרית, אבל שואלת הגמרא, אוקיי, אבל זה אני מבין, מודים, זה כאילו מודים לשני אלים, אבל על כאן סיפור יגיעו החמך, מה רע? מה כבר יכול להיות? אומרת הגמרא, פליגי בתרי אמוראי במערבה. הייתה מחלוקת בין שני אמוראים בארץ ישראל, הרי הדברים נאמרים פה בבבל, ואנחנו לא יודעים בדיוק מי אמר מה, אבל שני אמוראים היו רבי יוסי בר אבין ורבי יוסי בר זבידה. אחד אמר, מפני שמטיל קינה במעשה בראשית. הניסוח הזה כאילו מבטא, כאילו לבורא יש עדיפות, הוא מעדיף חלק אחד של הבריאה על חלק אחר, וזה לא נכון, שהכל הוא מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא, צריך להתייחס לכולם בהתאם. אוקיי. ואחד אמר, לא, מפני שעושה מידותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים, ואינן אלא גזרות. בגלל שלתוך, מתוך הניסוח הזה, על כאן ציפור יגיר רחמך, ועל טוב יזכר שמך, משתמע שהסיבה למצוות שילוח הקן היא כדי ללמד אותנו רחמים. זאת הייתה כוונתו של נותן התורה כשנתן את המצווה הזאת. אז פה אני רוצה באמת רק להשחיל הערה, הרמב"ן בפירושו לאותה משנה אומר שצריך לעשות הבחנה בין הטענה שאתה יודע למה הבורא אמר משהו, לבין מה שאנחנו יכולים להסיק מהדברים. זה לא אותו דבר, בגלל שכפי שנראה את הרמב"ן עוד מעט, בגלל שאם אתה חושב שאתה, אם אתה אומר אני למדתי מזה X, אז אוקיי. אבל אם אתה חושב שבאמת אתה יודע בדיוק כל הסיבות וכל המחשבה שהוכנסה למצווה מסוימת, אז מתעוררת האפשרות של מה שנקרא אנטינומיזם, דהיינו, אם אני אדע את הטעם, אז אני אוכל לוותר על המצווה, וזה דבר שבלתי אפשרי. אוקיי, רשי, שימו למה שאומר רשי. רשי מידותיו, מצוותיו, והוא לא לרחמים עשה. אלא להטיב על ישראל חוקי גזרותיו, להודיע שהם עבדיו ושומרי מצוותיו וגזרות חוקותיו, אף בדברים שיש לשטן ולנוכרים להשיב, דהיינו לבקר עליהם, ולומר מה צורך במצווה זו. רש"י מפרש את הדעה השנייה כאומר, אנחנו אין לנו עסק בנסתרות ניקו. לא חוקרים, מצייתים. מקבלים מלכות שמיים, לא שואלים שאלות, לא רוצים לדעת מחוכמס, כלום. אוקיי? יש אמונה, וזה מספיק. והפירוש של רש"י פה מבטא את הגישה האשכנזית הקלאסית, האמת היא, כמעט עד היום הזה. היהדות האשכנז, כפי שפעם ציין, אני מקווה שהוא משתמש במילה הזאת, ואם לא ישתמש, אז זה המסר. יהדות, הפרופסור אברהם גרוסמן פעם העיר, שיהודי אשכנז היו מאז ומעולם אלרגיים ללימודי חול ופילוסופיה. איך אמר את זה בזמנו? במאה ה-13, רבי משה מקוסי, מי שחיבר את השתתף במשפט התלמוד ב-1240, וב-1247 חיבר את אחד מהספרי הפסיקה הבודדים שנתחברו על ידי אשכנזים, ספר המצוות או ספר מצוות גדול, כפי שמכונה. ובתחילת הספר, הוא מביא כמה הוכחות שזה שאלוקים הוא אחד ביוחד, ולא שניים ולא שלושה וכו', ואחר כך הוא אומר, אבל אתה יודע מה? תעזוב, לא צריך את זה. למה לא צריך את זה? כי כל יהודי מאמין שאלוהים אחד מאה, צריך את כל הפילוסופיה וכל ההתפתלויות וכו' וכו'. זוהי בעצם העמדה האשכנזית הקלאסית, שזו גזירה, אז זוהי פילטמן, זה מה שעושים, נקודה. ולכן העיסוק האשכנזי בפילוסופיה ובתורת הרמב״ם וכל הדברים האלה הוא מינורי, מינימלי, חבל על הזמן. אז אם כן, נחזור למשה רבנו, אז טוב עשה משה רבנו שהסתיר את פניו, ושימה, זה מאוד מעניין, אני לא מצאתי בספרות האשכנזית בכלל התייחסות יתר לשאלה האם טוב עשה משה או לא טוב עשה משה. גם תבדקו ברשי על הגמרא, זה לא דבר שהעסיק אותו, בגלל שהוא לא ניגש לסיפור מתוך הרגשה שאולי זה כן דבר האישה צריך לעשות, אולי זה כן דבר שבאמת צריך לחתור, לחקור ולהיחשף. אז זה הטקסט התלמודי הראשון. טקסט השני, הבבלי סנהדרין כ"א עמוד ב', זה בפרק כהן גדול, ואמר רבי יצחק, מפני מה לא נתגלו טעמי תורה? שימו לב, אוקיי? הגמרא במסכת ברכות מניחה, לפחות לפי הדעה השנייה, שאין טעמים למצוות, גזרות. איזו תשובה אנחנו נותנים לילדים שלנו שהם קטנים? כשהילד שואל למה, התשובה היא ככה. וזאת התשובה, אין. כשבוך רצה, לא צריך יותר מזה. הגמרא במסכת בסנהדרין בעצם מציגה דעה אחרת. יש סיבות. ייתכן שאפילו ניתן לדעת את הסיבות האלו, אבל הן לא נתגלו. הן לא נתגלו בגלל שידיעת טעמי המצוות בהחלט יכולה להכשיל. מפני מה לא נתגלו טעמי תורה? שהרי שתי מקראות נתגלו טעמן, נכשל בהם גדול העולם. מי זה? זה שלמה המלך. כתיב, לא ירבה למלך, לא ירבה לו נשים. אמר שלמה, איזו שאלה? אני ארבה, ולא עשו. הוא כתיב, ויהי לעת זקנת שלמה, נשב היתו את לבבו. ובנה להם מקדשים לעבודה זרה, וכל מיני כאלה. הוא כתיב, לא ירבה לו סוסים למלך, ולא ישיב את העם מצרימה, ואמר שלמה, אני ארבה ולא אשיב. וכתיב, ותצא מרכבה ממצרים וכו' וכו'. מה זאת אומרת? שיש טעמי מצוות, אבל למרות שיש טעמי מצוות, אין לחקור אותם, בגלל שידיעת הטעם יכולה בהחלט להכשיל את האדם, כי הוא יגיד, נו, בסדר, אני יודע למה התורה אסרה את הדבר הזה, אני יודע למה התורה חייבה את הדבר הזה, אני יודע את הטעם, אז מי צריך את המצווה? אז זה מקעקע את המצוות. גם שאתה לא יודע שבאמת אתה עלית על הטעם, שימו לב, תחשבו לרגע כמה טענות מכאן אלו, צצות ועולות חדשים בבקרים בשיחות בנושאי דת בחברה שלנו, וחזל כבר היו מוכנים לזה. אבל ההבדל בין השניים הוא שלפי הטקסט הראשון, המקור הראשון, לכאורה אין טעמי למצוות, אז רק סומכים על האלוהים שהוא גזר ככה, ולפי הבבלי יש, אבל עדיף שלא לדעת. בשני המקרים, אם אנחנו נעזור למשה רבנו, אז טוב עשה משה רבנו, טוב כדי שלא להכשיל, ובבבלי אין לו מה לפי הגמרא ברכות, אין לו מה לחפש. אוקיי. הרמב"ן הלך בעקבות הגמרא במסכת סנהדרין. אז עכשיו תחשבו לרגע, הרמב"ן איש קבלה, אבל איש קבלה מאוד מאוד שמרני, שלא כמו החוג של הזוהר, שבאמת דחף וטיפח לחוויות מיסטיות מרוממות, אני משתמש במילים שקורסות פה, אבל מפגשים עם השכינה, אם אתם רוצים. הרמב"ן היה מאוד מאוד שמרן, הוא אמר, מה שאני יודע, אני יודע, והוא לא הלך, יצא לה, לא טען להרפתקאות, לא אינטלקטואליות ולא... מה השאלה? אני מצטער, אני... אוקיי, אז אני נחזור לרמב"ן. הרמב"ן שהיה איש קבלה, אבל היה איש קבלה שמרן מאוד, הוא לא עטיף לחקירה אפילו מיסטית או חוויה מיסטית שעם הבורא, הוא מאוד מאוד היה זהיר. וכן אז הרמב"ן, לצורך העניין, הרי היה... הוא היה קצת בדילמה, כי מצד אחד הרמב"ן, כפי שאמרתי, היה שמרן. מצד שני, מי שמכיר את ההקדמה שלו לפירוש החומש, לפירוש התורה, אומר שהתורה היא בעצם מורכבת משמותיו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, מאחורי המילים הכתובות המוכרות לנו, שאנחנו קוראים אותן, יש שזירה מיסטית של שמות הקדוש ברוך הוא, ממדים עמוקים יותר של משמעות מיסטית של של התורה. אז אם כן, ויש לאנשים את כמה מהכלים כדי לפנח את 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 את, את, את השמות האלה. אז השאלה היא, אם כן, אז יש למה לחתור, יש למה לפנות, יש למה לפענח. אז וזה כולל טעמי המצוות. אז אומר הרמב"ן, כשהוא בא להגדיר את המילה חוקה, חוק הרי, משפט זו מצווה, משפטים האלה מצוות שיותר שכליות, יותר קל להבין אותם, שלא לדבר, אבל בניגוד לחוקים, שהם נשגבים מבינתנו, אז אומר הרמב"ן, ואין הכוונה בהם, זאת אומרת בחוקים, שתהיה גזרת מלך מלכי המלכים בשום מקום בלותם. דבר כזה בלתי אפשרי. כי כל אמרת אלוקה צרופה. הפורמי לא עושה שום דבר, הוא עושה משהו שהוא לגמרי חסר תכלית. רק החוקים הם גזרת המלך השיחוק במלכותו, עד כאן זה רשי, נכון? בלי שיגלה תועלתם לעם. ואין העם נהנים בהם. זאת אומרת, לא נהנים בהם, הם נהנים, אבל הם לא יכולים לדעת למה, איך הם נהנים בהם, כי הם לא יודעים מה בעצם בסופו של דבר המטרה של אותם מצוות, אבל מהרים אחריהם. הם תוהים, משלימים עם חוסר הידע שלהם, ומקבלים אותם ליראת המלכות. זאת אומרת, בפועל יש הבדל, במישור התיאורטי, הוא ורשי מסכימים, סליחה, הוא ורשי לא מסכימים, רשי אומר שאין טעמים, תקבלו את הפקודה וגמרנו, ורמב"ן אמרנו, יש לי בה, אבל אנחנו, אין לנו עסק במסתרות, אסור לגשת לשם, אז לחזור למשה רבנו, אז לפי רשי, לא היה למשה רבנו מה לחפש שם, ולפי הרמב"ן, היה לו מה לחפש שם, אבל טוב עשה שכיסה את פניו, בגלל שאסור לו לגשת. וכן חוקי הקדוש ברוך הוא הם הסודות אשר לא בתורה, שאין העם במחשבתם נהנים בהם במשפטים, אבל כולם בטעם נכון בתועלת שלמה. שימו לב. אבל, הוא אומר, ופה, הוא סותר את עצמו? ברור שהוא סותר את עצמו. הוא אומר, זה סיפור של העם. היחידים, ניתן להם לגשת. אז אם כן, צריך לחזור, אבל מה שמדהים, הרמב"ן בפירושו, בפרק ג' בשמות, בן אדם שידע לכתוב אין סוף, הרמב"ן איננו מתייחס לפסוק שלנו, ויסתר משה פניו בפירושו בתורה. אתם יכולים לדרוש את השקט, את השתיקה שלו, איך שאתם רוצים. אני מוצא את זה מאוד מאוד מעניין. השתיקה שלו רועמת. מבחינה זו, טוב עשה משה? מי יותר מיוחד ממשה? טוב עשה משה או לא טוב עשה משה? אז עכשיו, אנחנו מתקרבים לסוף השעה, לחצי שעה האחרונה. בוא נראה את איך שהרמב"ם מסכם את דעתו בנושא, ונראה שיש מקבילים בין הדיון שלו בנושא טעמי המצוות, לבין מה שהוא אמר לגבי משה רבנו והסתר משה פניו וכו'. בסוף הלכות מעילה, הרמב״ם פיזר המון המון דיונים פילוסופיים ברחבי משנה התורה, מדובר באחד מהתגליות הגדולות של מורי ורבי פרופסור טברסקי, אגב, אני לא מקבל אחוזים על זה, אבל כדאי באמת בכל זאת להמליץ, ספר הזה יצא לאור לא מזמן, נקרא כמעיין המתגבר, הלכה ברוח ביצירת חכמי ימי הביניים, יצחק טברסקי, עורך כרמי הורוביץ, פרופסור טברסקי, זה הספר המשלים למבוא לספר משנה תורה לרמב״ם, ושמה פורס פרופסור טברסקי את כל התגליות שלו, שהרמב״ם לא היה בן אדם ממודר. זאת אומרת, הרמב״ם, אוהבים במחקר לדבר על הרב, על הרמב״ם ודוקטור מימונדס, כאילו מדובר בשני אנשים שונים, שלא קרב זה כזה כל הלילה, והוא התעסק כמו איש אקדמיה, ולא היה במיוחד דתי במיוחד, וגם, אבל הוא היה צריך כאילו להתחפש לדתי, וזה מה שיוצא במשנה תורה. פרופסור טברסקי מראה שבאמת הרמב״ם היה אישיות מגובשת, ההלכה מתבטאת גם במימון הנבוכים, אמנם בכמויות מצומצמות, ומאוד הפילוסופיה שלו באה לידי ביטוי במשנה תורה, וזאת אחת מהדוגמאות. הרמב״ם, בסוף הלכות בעילה, לא מהמקומות שאנחנו מרובים לבקר, דווקא מוצא לנכון לדבר על כל העסק הזה של טעמי המצוות. ראוי לאדם להתבונן במשפטי התורה הקדושה, להתבונן זאת אומרת לא להסתכל, זאת אומרת להפעיל בינה, להבין, להתבונן במשפטי התורה הקדושה, ולדע סוף עניינם כפי כוחו. או לדע, כמו שצריך, יש חובה דתית לחקור ולדע את הלדה, המצוי הראשון, ככה יש מצווה, או לא, הוא לא יכול לומר שזה מצווה בגלל שזה לא כתוב, ראוי. אבל ברור שמדובר, הוא משדר באותו תדר. ולידע סוף עניינם, זאת אומרת, התכלית, הסיבה לכל מצווה ומצווה, כפי כוחו. זה אומר שיש מצווה, אבל הוא מיד מסייג את זה, כפי כוחו. הבן אדם חייב להבין את מגבלותיו וכישרונותיו. זה מזכיר לכם משהו? זה מזכיר גם את הדיון על ויסתר משה במורה נבוכים, וגם את הסיפור את האהבה הבהירה, את הינג ויאנג, את המטוטלת של האדם שצריך לדחוף קדימה, אבל גם לדעת מתי לסגת. ודבר שלא ימצא לו טעם, אם הוא יגיע לאיזו מצווה שהוא לא, הוא לא ימצא סיבה מסביעת רצון לאותה מצווה, ולא ידע לו אילה, ולא יבין מה הסיבה לו, אל יהיה קל בעיניו, אל תבטל אותה. אל תתלה את החיסרון שלך בתורה. זה מצד אחד. והנה, אתם זוכרים מה ראינו? אני הגשתי את המילה הזאת. ולא יערוס לעלות אל השם פניפרוץ בו. התורה בספר שמות, בפרק י' ת', כשהתורה מתארת את מעמד הר סיני, התורה אומרת שהשם אמר למשה, תקיף את ההר בכל מיני גדירות. למה? פן ירוס העם לעלות על השם פן יפרוץ בו, אם העם יעבור את הגבול הזה ויעלה להר סיני, אז הוא יענש, הוא יפרוץ בו, פן יפרוץ בו, זאת אומרת, פן העם יפרוץ בו, ויירא, זאת אומרת, יענש, נעזור את זה ככה, אוקיי? אתם זוכרים? מה אמר הרמב״ם יותר מוקדם? פה אנחנו נחזור לאותו קטע ממורה נבוכים. הנה, כתוב, כי צריך לאדם שלא יהרס לזה העניין העצום הנכבד מתחילת המחשבה, בלתי שירגיל עצמו בחוכמות ודיבות, וזה נאמר ויסתר משה פניו כי יראה מהביט אלוקים. אז אומר הרמב״ם פה שאותו דבר שאומר לגבי החקירה לגבי, במהות האלוקים, אוקיי? צריך גם לאפיין את החיפוש אחרי המצוות, שלא לייחס לתור, כמו שאסור לייחס לאלוהים תכונות וקווי אופי שחצי מבושלים, אז כנה לגבי התורה ולא ירוס לא תשב ויפרוץ בו, והכל בגלל שיש יש יש מקומות שצריך להסתיר את הפנה את הפנים ויש מקומות שלא, ולא תהיה מחשבתו בו כמחשבתו בשאר דברי החול. זה פה הרמב"ם מכניס עוד 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 נופח ואומר שכשאנחנו לומדים תורה, התורה איננה טקסט, התורה איננה, יש איזה ממד חווייתי מאוד מאוד חשוב שצריך להבין, שצריך להתייחס לתורה בכובד ראש, שלא כמו שאנחנו מתייחסים לכל דבר שאנחנו מתקלים בו ביום יום. בואו ראי כמה החמיר התורה במילה. מה זה מילה? שאסור להנות, אסור לבן אדם להנות מדברים ששייכים לבית המקדש. ומה עם עצים ובנים ואפר ואפר, כיוון שנקרא שהם אדון עולם עליהם בדברים בלבד, נתקדשו או נתקדשו, וכל הנוהג בהם מנהג חול מעל בשם, ואפילו היא שוגג צריך כפרה, קל וחומר למצווה שחקק לנו הקדוש ברוך הוא שלא יבעט אדם בהן, מפני שלא ידע טעמן, ולא יכפה דברים אשר לא כן על השם, ולא יחשוב בהן מחשבתו כדברי החול. שימו לב, חוזר במילים אחרות, קצת במילים אחרות, על מה שהוא כתב לפני כמה שורות. זה לא מתאים לרמב״ם. זה לא מתאים לרמב״ם לחזור על עצמו. אנחנו יודעים, באחד מהאגרותיו הרמב״ם אומר, שאם הייתם יודעים כמה אני טרחתי, כדי לכתוב בצורה ברורה, ובצורה מתומצתת, בחיסכון מילים, ואם אני יכול, אם אני יכול לכתוב בארבע מילים, אני לא אכתוב בחמש מילים, ופתאום הרמב״ם אומר אותו דבר פעמיים. אגב, אפשר לראות את זה, אני לא יודע כמה מכם, לפני שנה, שנה וחצי, הייתה תערוכה מאוד מרגשת, לפני שנה, שנה וחצי, כמעט שנתיים, במוזיאון ישראל, אספו שם כתבי יד של הרמב״ם, אוטוגרף שיש בבעלות של הספרי הלאומית וכל מיני כאלה, ובין היתר היו שם כמה פיסות נייר שבאו מהמחברת המקורית של הרמב״ם, שבה הוא כתב את המשנה תורה, ורואים שם איך שהוא מחק, לא היה שם טיפ, היום לא יודעים מה זה טיפקס, לא היה שם גזור והדבק, אני לא יודע מה שנעשו, אז רואים שהוא מוחק וכותב, מוחק וכותב. אז אם כן, הוא היה באמת דייקן, זה אנחנו יודעים. אז למה פתאום שהוא חוזר על עצמו? הוא חוזר על עצמו כנראה, בגלל שהמתח הזה בוער בו. מצד אחד, בן אדם חייב לחקור, 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 אבל הדבר הזה מסוכן לאללה. הוא סכן לאללה בגלל שיש נטייה ברורה לבן אדם שמשהו יעלה לו לראש, והוא בהנף יד יבטל מצווה, או שהוא ייכנס וייחס דברים לא נכונים, פירוש חצי מבושל לתורה, ובסופו של דבר הוא יוותר על המצוות. אז אל יבקוץ בה. אז יש פה דבר שהוא חובה וגם סכנה. ויסתר משה פניו, כי ירא מבית אלוקים, כבר אמרנו, זה בדיוק השיטה של הרמב״ם בפרשה הזאת. כשאתה בתחילת דרכך, אתה חייב להצטנע, אתה חייב להסתיר את הפנים, ואחר כך אתה תגיע ותהיה התגלות, ואני אעביר קונפודי על פניך וכו' וכו'. אבל זה לא רק למשה רבנו, בניגוד למה שראינו אצל הרמב"ן, זה כולם חייבים לעשות את זה, אבל כולם חייבים באמת בו זמנית להצטייד ביוזמה ובגבורה אינטלקטואלית ודתית, מצד שני הוא חייבים לדעת איפה לשים בלמים, ותמיד לתת את הקרדיט, או לפחות לייחס את ה... לתלות את החסרונות בעצמנו. רק כדי לסיים את הקטע, הרי נאמר בתורה, ושמרתם את כל חוקותיי ואת כל משפטיי ועשיתם אותם, אמרו חכמים ליתן שמירה ועשייה לחוקים כמשפטים. עשייה ידועה שיעשה הכחוקים ומקיים את המצוות. השמירה שיזהר בהם ולא ידמה שהם פחותים מהמשפטים. פה הרמב"ם מוצא רמז לעובדה שכמו שיש מצווה לדעת את האלוהים, להתקרב לאלוהים ולחקור את האלוהים, כנה לגבי המצוות. והמשפטים הם מצוות, המצוות שטעמן גלוי וטובת עשייתן בעולם הזה ידועה, ככל איסור גבר, שכיחות עמים, כיבוד אביהם. החוקים הם המצוות אשר, שאין טעמן ידוע. אמרו חכמים, חוקים חקתי לך ואין לך רשות להרהר בהם, ויצרו של אדם נוקפו בהם, בומות העולם משיבים עליהם, משיבים, זאת אומרת, כשכתוב תשובת המינים בפרשנו, במפרשים, לא, אין הכוונה שהם עונים, זה מתפקד לתשובה ב... תשובה בעברית של, של ימי הביניים, זה לקטרג. לקטרג, להטיל דופי, לבקר, להתווכח, כגון איסור בשר חזיר או בשר בחלב, עגלה ערופה או פרה אדומה, בסיר המשתלח, וכמה היה דוד המלך מצטער מן המינים ומן האקום שהיו משיבים על החוקים, וכל זמן שיורדפים אותו בתשובות השקר שורחים לו לפי קוצר דעת האדם, היה מוסיף דביקות בתורה שנאמר, תפלו עליי שקר זידים, אני בכל לב אצור פיקודך. זאת אומרת, הצניעות הזאת, הענבה שבן אדם חייב לעזור, הענבה הזאת חייבת גם לעזור לבן אדם להחזיק מעמד ולא להטיל דופי בתורה, אלא להמשיך ככל שניתן, כפי כוחו. והמטוטלת הזאת, מתי לחדול ומתי להמשיך, היא בעצם המטוטלת בין פרק ג' לפרק ל' ג', לפי מה שהוא כותב במורה נבוכים. אוקיי. לסיום, אני שמתי לב למשהו, לתופעה מאוד מעניינת. אז כפי שאמרתי, יש בעצם שלוש השיטות שאנחנו מצאנו אצל חז"ל, אנחנו מוצאים במהלך הדורות. היו כאלה שאמרו, אין מה לחפש, אנחנו מקבלים את הפקודה, הקדוש ברוך הוא רוצה להופיע לנו על הכיפק והלא לא. הפילוסופים והמקובלים שזה היה בנפשם שצריך להתקרב, מתקשים להתמודד עם משה, אז השאלה היא איך מתייחסים לזה. או זה בגלל ש... או הפילוסופים יגידו שמשה עשה נכון, לא בגלל שעקרונית הוא עשה נכון, אלא בגלל שבשלב הזה של החיים שלו, של ההכשרה שלו בתור נביא, הוא לא היה מוכן, ואחר כך הוא באמת התעלל למעלה. אצל מקובלים מוצאים קצת, דברים קצת יותר מסויגים, למשל אצל אבן שואיב. מצד אחד הוא אומר, מלכתחילה אסור ליזום או לשאוף לעלות יותר מדי גבוה, אבל צריך ליזום, לשאות, בגלל שבסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא בעצמו יעלה אותך. זה קצת יותר פסיבי. אבל שלוש הדעות האלו מוצאים אצל, כבר אצבע, באותו מדרש, משמות רבה, שרמוז בגמרא. מה שמאוד מאוד מעניין, שבדקתי פרשנים מודרניים. הפרשנים המודרניים, דווקא משנים את ה... או מעבירים את המוקד למרחבים או למחוזות אחרים לגמרי. אתן לכם דוגמה, הרב נפתלי צבי יהודה ברלין, הנציב מוולוז'ין, בפירושו לחומש, פירוש שלא יסולא בפז, על הפסוק פרק ג' כי ירא מהביט על האלוקים, אומר ככה, לא מצא לב להסתכל איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו. ואחר כך, כשנתגדל וביקש לדעת רחב, מנע ממנו הקדוש ברוך הוא. מה, שימו לב, כל הרעיון הזה של לדעת את האלוקים פרופר, בעצמו, במהותו, הנושא הזה ירד מהפרק. והנציב אומר, אני רוצה לדעת, אני, מה שמשה רבינו, מה שהיה אמור להיחשף לו, האמת היא, זה יותר קרוב לפשט גם, איך האלוהים עובד, איך הוא מנהיג את העולם. והתזוזה הזאת, הזזת, שינוי הנושא, מסתדר עם העובדה שמאז המאה ה-19 ספקולציות על האלוקים עצמו חוץ מבעולם החסידי ובחוגים מקובלים צרים, הפסיק להיות עניין. בעולם הליטאי למשל, אנחנו מוצאים שרבי חיים מוולוז'ין בספרו נפש החיים, משתמש בקבלה כדי להראות כמה לימוד הגמרא הרבה יותר חשוב מלימוד הקבלה. הוא אומר, מה קבלה, 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 אבל הוא בעצם לוקח את הקבלה וכל מה שבא איתה, ואומר, אני מעלה אותה למדף העליון, לשם בל יתקרב בן אדם, אז אני בעצם מעלה על המדף ומשבח בלי שיהיו לשבח תוצאות מעשיות. הפילוסופים היהודים המודרניים, הרב סולובייצ'יק ומיוד רוזנצוויג, אחרים כאלה, יותר מעוניינים במיפוי היחס שבין האלוקים לבין האדם, בלי לחקור למהות האלוקים. זה עולם אחר לגמרי. ולכן יש סוויץ' פה, מאוד מאוד משמעותי, באיך לפרש את פרק ג' ואיך לפרש את היחס שבין, אם יש בין ג' לגמרי ג', אבל זה נושא להרצאה האחרת. אז תודה רבה, אני שמח שבאתם, ומקווה שזה היה מעניין. אם יש שאלות, אני אשמח לשמוע. מותר לפתוח את המיקרופונים גם. אוקיי, אז אם כן, אז
תודה רבה, פרופסור וולף.
בבקשה.
תודה רבה.